בוקר טוב קהל קדוש, היום יום שני, ארבעה ימים לחודש תמוז, שנת תשס"ה, זמן קצר לפני ביטול ההתנתקות. ואנחנו ממשיכים בלימודנו בספר המדע לרבנו הגדול הרמב״ם, ולפי זיכרוני הדל הגענו כבר להלכות דעות, הלכות דעות, ואנחנו בפרק ד' הלכה א'. פרק ד' שבהלכות דעות הוא כל כולו רפואה, ענייני בריאות. כן? הכל פה זה על ענייני בריאות. ראינו את הספר? הנה פה יש לה. הלך. אין פה? זה מה יש בינתיים פה. כן, אז בהלכות, הלכות דעות לרבנו הרמב״ם. פרק רביעי, כל ענייני בריאות. עכשיו, השאלה היא, איפה זה כתוב בתורה שצריך להיות בריא? לכאורה זה לא כתוב.
ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם. זה שאדם צריך לשמר מסכנה. אגב, זה גם דרוש, כי פשט הדברים שם, פשט הפסוק, זה לא בדיוק זה. זה יותר שם סכנה רוחנית, כי לא ראיתם כל תמונה. אבל נגיד אפילו, ונשמרתם לנפשותיכם, זה במצב שאדם נמצא בסכנה. אבל זה שאדם באופן כללי יהיה בריא, זה באמת חידוש. עמית, יש לך ספר סגור, זה חבל. כן. עכשיו, אז באמת איפה הוא לקח את זה? אז הרמב״ם מסביר את זה בדרכי עקיפין. הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהניק עצמו מדברים המעברים והמחלימים. כלומר, זה בדרך עקיפי. אז אתה צריך להיות בריא, כי אם אתה לא תהיה בריא, איך תדע את השם? מה? חיסרון
לידיעה של השם.
כן,
תהיה
לך
חיסרון. חיסרון
לא תהיה
חולה. אבל תדעת דרך החולה.
הרמב״ם לא חושב שאפשר לדעת את השם דרך החולה. אני מבין, אבל לא פלפיחה, ככה הוא. אז הוא אומר שצריך להיות דברים. הרמב״ם בעצמו כתב 10 ספרים על רפואה, של רפואה. כי הוא היה גם רופא. הוא אפילו עסק בניתוחי עיניים, דבר שהוא באמת נדיר מאוד לפי הידיעות של זמנו. והוא אפילו פתח איזה מין בית חולים קטן, לא יודע מה התנאים של אותם הימים, אבל פתח בית חולים בקהיר עם בית ספר לרפואה, שבו הוא היה נותן הרצאות ברפואה לפני כל רופאי מצרים, היהודים והערבים והכל, שם הוא נותן להם הרצאות. ויש גם בספרים האלה, מלבד הידיעות החשובות על הרפואה של זמנו, הרפואה של גלינוס והיפוקרטס והרפואה הערבית, יש שם גם עניינים רוחניים. יש התייחסויות לסוגיות פילוסופיות לפעמים, וכמה ענייני מוסר וכדומה. כך שזה לא רק מדע נטו, יש שם גם יסודות. זה אפילו הודפס לאחרונה, כלומר, בהוצאת מוסד הרב קוק, כל הספרים של הרמב״ם ברפואה. ואף על פי שזה לא ספרי קודש, אבל אפשר לשים את זה בספרייה, כיוון שזה הרמב״ם. ספרייה תורנית, כי זה הרמב״ם. יש עוד כמה ספרים, אגב, של רפואה שמיוחסים לרמב״ם, שלא הרמב״ם כתבם. בין היתר, שבועת הרופא המפורסמת של הרמב״ם. יש כמה שבועות רופא. יש שבועת הרופא של היפוקרטס, יש שבועת הרופא... מה שהיום נקרא שבועת הרופא זה מהיפוקרטס. כן, ויש שבועת הרופא של אסף הרופא. אסף הרופא היה רופא יהודי בתקופת הסבוראים, בדור שאחרי התלמוד. ויש יש שבועת הרופא של הרמב״ם, שלא הרמב״ם כתב אותה, אלא זה מישהו במאה ה-18 המציא את זה. זה אפילו גם סותר כמה יסודות בדעת הרמב״ם עצמו, אבל לא משנה. אבל מה שלא יהיה, הרמב״ם כידוע היה רופא, בספר שמונה פרקים הוא קודם מפורש שידיעת הרפואה אינה כשאר הידיעות, כגון הריגה ונגרות, שאינן מוסיפות דבר בידיעת הבורא. מה שאין כן, הרפואה יש לה מבוא חשוב בהיות האדם יודע את השם, כיוון שהוא חייב להיות בריא כדי לדעת את השם. ההתאמלות וכדומה. אני הבנתי מה שאתה רוצה להגיד, די, נו. עכשיו, מאיפה הרמב״ם ידע רפואה אגב? הוא למד רפואה, פשוט מאוד. למה אני רואה לנכון להגיד דבר שהוא כל כך טריוויאלי ומובן מאליו? ושלצערנו הרב, היום בישיבות התיכוניות אומרים שטויות בנושא הזה, הוא שהרמב״ם ידע רפואה מהתורה. שזה דבר פשוט שאין הדעת סובלתו. איפה בתורה כתוב איך לומדים רפואה? זה פשוט שטויות. כן. הועיל, אז הוא אומר, איך החזון איש ידע? הוא גם הוא למד רפואה. פעם פגשתי אדם שאמר לי שהוא ראה איך מכניסים ספרי רפואה לביתו של החזון איש. פרק רבי. הועיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא, שהרי אפשר שיבינו ידע. עכשיו, יש רפואה בתלמוד גם, ראיתם את זה? יש כמה סוגיות, במיוחד מסכת שבת וכמה מקומות, ששמה כתוב איך להתרפא מזה ואיך להתרפא מזה, כל מיני מתכונים משונים ומשונים, שונים ומשונים, של רפואה של כל מיני חולאים, חולאים ממש מוזרים סופר. והשאלה מה זה הדברים האלה, הרפואות שבתלמוד. אז שאלו את רבנו שריר הגאון, האם צריך להשתמש ברפואה שבתלמוד? אז הוא ענה שאסור. משום, דרבנן לב אסבתא ננהו, רבותינו אינם רופאים. איך הוא כותב? רבותינו אינם רופאים. אז הוא אומר, אז למה הם כתבו את זה? הם רצו להועיל לבני אדם, ואז הם הכניסו לתוך התלמוד את הרפואה הידועה בזמנם. רצו שתוך כדי שאתה לומד את הגמרא, יהיה לך גם תועלת, שתדע איך מתרפים מזה, מתרפים מזה, וכן יכניסו את זה. אבל לא שזה מחייב אותנו. זה מה שאמרו הרופאים בימי חז"ל. ואם הרפואה בינתיים התקדמה, אז אנחנו נלך לפי ההתקדמות של הרפואה. מובן?
זה לא
חודש,
זה לא
צריך
להגיד שהוא חתך
את הדף. האם צריך גניזה? זה באמת שאלה, זה כמו הספרים של הרמב״ם. האם לשים אותם בספרי התורנית? הספרים של הרמב״ם ברפואה. כן, מן הסתם שכן צריך, בלי שזה, זה קדוש, זה רבותינו. מצד זה. מצד שזה חפץ לקדושה, זה משמש לקדושה. כן, כן. השם לברך על זה ברכת התורה, אתה אומר. מן הסתם שגם, כן. מה אתה אומר? תראה, כל רפואה יש לה איזשהו רקע השקפתי מאחוריה. אז גם הרפואות שבאות מן המזרח הרחוק, זה נכון שמקורן בעבודה זרה, אין שום ספק. השקפת העולם שמאחורי זה היא אלילית. עכשיו, האם כל מרכיב של ההשקפה היא הוא פסול? אני לא חושב. אפשר לחלן את זה, מה שנקרא. כלומר, אתה מנתק את זה מן השורש האלילי. אז אם זה עובד, זה עובד. יש איזו קונצפציה מיוחדת בתורות המזרחיות לגבי מבנה הגוף של האדם, מבנה, היחסי בין הגוף לנפש. עכשיו, זה לא תמיד תואם את ה... מקובל במערב, אז מה? המערב יותר טוב? למשל, הדואליות הזאת בין הגוף לנפש, שאומצה על ידי אפלטון, וחדרה לתוך היהדות. אבל היא לא מסר מקורי של היהדות. שניות. זאת אומרת, למשל, הגוף זה דבר אחד, הנפש זה דבר אחר. בתורה שלי כתוב, כי אדם הוא הנפש. נכון? טוב. הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברים והמחלימים. ואלו הם. לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב. כן, עכשיו אני איזה, רואים שהאכילה היא מרכז הרפואה אצל הרמב״ם. אגב, גם במזרח הרחוק, שאזור הטבור נחשב לשורש החיים, כי הרי משם האדם ינק את חייו בשעה שהוא היה ברחם אמו. אז אפשר לומר, רואים דווקא מהנהגות של הרמב״ם שאם אתה אוכל כמו שצריך, אם מערכת העיכול שלך היא כמו שצריך, 95% מהרפואה כבר השגת. מעניין, מה? בסדר, זה עניין של התמקדות. יש מי שיגיד לך זה הנשימה העיקר, יש כאלה שיגיד לך זה זרימת הדם העיקר, שאלה איפה לשים את הדגש. הרמב״ם שם על מערכת העיכול. לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ועל ישהה נקביו אפילו רגע אחד, אלא כל זמן שצריך להשתין או להסך את רגליו יעמוד יד. כן, מה? כי יש הרעלים, הרעלים מצטברים בגוף. כן,
רבנן מה בסבטה?
כן, נינו.
וגם רבנן,
זה נכון שרבותינו לא חיו בזמננו, כן.
ואז כאילו הרבה דברים שמתארים אותם ומתייחסים אליהם, גם ברמה התורנית, גם ברמה ההלכתית, יכול להיות שהאנכרוניסטית היא לא שייכת אלינו, יכול להיות דבר כזה.
מה אתה מתכוון? אתה רוצה לומר שחכמים אמרו דברים שהיו נכונים רק בזמנם ולא בזמננו?
הלך רוחם לנפשם, לכל מיני דברים שהיו
התשובה היא לא.
ברור שתגיד שלא.
למה ברור שאני אגיד שלא? הרי שאלת.
לא,
יש, השאלה היא ככה, מה זה תורה שבעל פה? האם התורה שבעל פה זה מה שעלה בראש של של הרבנים? או שזה דבר השם? זאת השאלה. אז זה ברור שהרבנים יש להם דברים שעולים להם בראש, אבל לא כל דבר שעולה להם בראש הוא תורה. ולכן מה שהם אמרו בתור תורה זה תורה. כלומר, יש הצטרפות של ההשגחה העליונה להלכי הרוח של החכמים. לכן מברכים על זה ברכת התורה. מה שאתה אומר, זאת הייתה שיטתו של יהודי אחד באיטליה. רבי עזריה מן האדומים. רבי עזריה מן האדומים, או בשמו האיטלקי עזריה די רופסי, היה תנין חכם עצום באיטליה בזמנו של המהר"ל מפראג. כתב ספר בשם מאור עיניים. הספר הזה הוגש לפני רבנו יוסף קארו, כשהוא כבר היה זקן מופלג, קצת לפני פטירתו. ואז יש ויכוח האם רב יוסף קארו אמר שצריך להחרים את הספר הזה או לא. כי אומרים ככה שהביאו את זה לפני רב יוסף קארו, והוא התפלא איך הרבנים לא החרימו. ככה הלשון. כן, ואז הוא נפטר אחרי חודש, אז קשה לדעת מה הוא היה חושב. כן, אבל יש מגדולי הרבנים הספרדים שאמרו שאסור לקרוא את הספר הזה. המהר"ל מפראג קרא את הספר. המהר"ל כותב את זה. יש לו ספר באר הגולה. כן. הוא קרא את הספר, בהתחלה הוא מאוד התלהב ממנו, זה מאוד מצא חן בעיניו, ועד שהוא חדר לעומק הכוונה של המחבר, ואז הוא יצא בחרם נגד הספר הזה. 300 רבנים מאיטליה חתמו על חרם. עכשיו, החרם הוא לא שאסור לקרוא את הספר או שצריך לשרוף אותו חליל, אלא אמרו שמי שקורא את הספר הזה צריך לעשות את זה רק אחרי שהוא קיבל רשות בכתב מרב. אז כשקניתי את הספר הלכתי לרב שלמה אבינר ואמרתי לו, תכתוב לי שאני יכול לקרוא את זה. אמרתי, אתה עושה ממני צחוק. כן. טוב, בקיצור, הוא חתם לי ש... טוב, בקיצור, מה יש בספר הזה? הספר הזה מלא תורה, מלא חוכמה, מלא מקורות, מפילוסופיה, מקבלה, מההלכה, מה שאתה רוצה. באמת אדם שרואים שהוא יודע את כל התורה כולה. יש לו גם חלק שלם שזה תיאור רעידת האדמה בפרארה, שהייתה בימיו שהוא ראה אותה, הוא היה שם. והוא שמה בעצם מהווה מה שנקרא התחלה של מדעי היהדות, כלומר הגישה האקדמית אל חז"ל, מה שנקרא Science of Judaism, או מה שעושים באוניברסיטת בר אילן היום וכדומה, או בכמה ישיבות אפילו. ושם הוא כותב את הדבר שאמרת, שהחכמים אמרו את מה שהם אמרו לפי הלך הרוח שלהם ולפי הידיעות שהיו בזמנה. למשל, דוגמה פשוטה, הוא אומר, מדוע חכמים אמרו שירושלים עומדת במרכז העולם? כי הם לא ידעו על אמריקה. אם הם היו יודעים שיש אמריקה, אז הם לא היו אומרים שירושלים עומדת במרכז העולם.
זה לא נכון, אבל אם אנחנו אמרנו איתך, זה לא נכון.
מה? מה זה נכון?
למה
שרמזנו על המדרש של שלמה, התפשט.
שמה?
שמתחת פני אדמה, עם קין,
בני קין. רגע, רגע. השאלה היא כך. האם האמירה שירושלים היא מרכז העולם היא תלויה בידיעה על אמריקה או לא? זאת השאלה.
אוקיי, זה יותר עמוק.
זאת השאלה, זאת השאלה. אז הוא אומר שכן. הוא אומר, הם אמרו את זה כי הם לא ידעו על אמריקה. ועוד כמה דברים כאלה. הוא אומר, כן, צריך לקראת ברבון מוגבל, מה שצריך להבין במה היו היסודות שהשפיעו עליהם, הדעות שהתהלכו אז וכו' וכו'. ויש בזה בעיה. מהר"ל, כשהוא קרא את זה, זה פשוט הוציא אותו מהכלים, כתב ספר שלם נגד זה. נקרא באר הגולה. באר הגולה זה נגד הספר הזה. שמה? כן, הם אומרים, הם אומרים, הם אומרים, זהו. הבנת עכשיו? איפה זה בא? זה אכזבה של המהר"ל. כן, אהבה נכזבת של המערב. כן, עכשיו. גם הכרעות הלכתיות. למשל, השאלה היא שנשאלה באמת בדורות האחרונים, כשגילו, כשכתוב בחז"ל שאין איסור דאורייתא להרוג קינים בשבת. למה? כי מה שאסור להרוג זה מה שפרה ורווה. עכשיו, הקינים לא פרות ורבות, הם נוצרים מהזיעה. כיוון שזה נוצר מהזיעה, זה לא פרה ורווה, מותר להרוג. עכשיו, מה שאין כן פשפש, שהוא פרה ורווה, ואז אסור להרוג בשבת. מה? עכשיו אנחנו יודעים שיש ביצים בכלים, נכון? כן, עכשיו יש בעיה. חז"ל לא ידעו את זה, אתה חושב? דווקא הם ידעו. כתוב שהקדוש ברוך הוא זן מביצי כינים עד קרני ראמים. כתוב מעשרת עבודה זרה. את הביצים! מביצי כינים עד קרני ראמים. אז יודעים שיש ביצים בכלים. ביצים יצאו מהזיעה. ככה אתה אומר. אז יש באמת מפרשים שאמרו תרי גבני קינים, יש קינים עם ביצים, יש קינים בלי ביצים. יש כל מיני ניסיונות לתרד שחזל התכוונו באופן כזה, או שהפירייה וריביה של הקינה היא לא ממש והיא צריכה הצטרפות של הזיעה וכל מיני דברים כאלה. אבל ולכן באמת יש כאלה שבאמת בימינו אמרו שאסור להרוג קינים בשבת, כיוון שנתגלה שיש ביצים לקינים, ובשמירת שבת כהלכתה הוא פשוט העלים את ההלכה הזאת באלגנטיות. פשוט לא כתובה. לא כתובה. כן, 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 כן. אבל מגדולי רבותינו כתבו הפוך, שמותר להרוג קינים בשבת. למה? כי מה שחכמים אמרו שזה לא פרה ורבה, זה לפי מה שאתה רואה. אתה ראית פעם קינה פרה ורבה? לא ראית. אנחנו הולכים לפי מראה עיניים. זאת אומרת, ההגדרות של ההלכה אינן הגדרות מדעיות, אלא סובייקטיביות.
אם תראה בנשיונל ג'אוגרפיק הזה, אתה פסק...
לא, לא אכפת לי, נשיונל ג'אוגרפיק. רק בשביל שנשיונל ג'אוגרפיק היה צריך בשביל להשתמש במיקרוסקופ. והתורה לא דיברה על אדם שיש לו מיקרוסקופ, איך אני יודע? כי בזמן משה לא היו מיקרוסקופים. לכן התורה דיברה באופן שהאדם הרגיל, הבינוני, מחוסר המיקרוסקופ, יכול להשיג. גם בתולעים תגיד לך, נכון, תולעת של אני לא רואה אותה, מותר לאכול אותה. נכון? בחסה רואים את התולעים? בחסה, אפשר לראות את התולעים. מה זה, אתה לא שוט... מה? אתה רואה, ודאי שאתה רואה. לא, מה הבעיה? שהתולעת היום היא בצבע... התולעת של החסה היא בצבע של החסה. אבל זה לא אומר שאם תבודד אותה לא תראה אותה. ולכן אסור לאכול חסה שיש בה תולעים, הנראים לעין. אבל תולעת שהיא קטנה מדי כדי שהעין הבלתי מזוינת תראה אותה, גם אם המיקרוסקופ יראה גן חיות שלהם, מותר לאכול. נכון? אנחנו לא מתחשבים במה שהעין לא רואה. מה?
במים, היה בעיה במים, שהיה מין צורים כאלה, אדמים, מיקרוסקופים.
בכל טיפת מים שאתה שותה, יש אלפים של יצורים חטאים שאתה לא רואה אותם.
הרב, אתה יודע שיש...
למה? התורה לא אסרה. למה לא לאכול דבר שהתורה התירה?
אבל
זה תולעים שהתורה התירה. תלוי איזה תולעת. יש תולעת שמותר לאכול, יש תולעת שאסור לאכול. תולעת שהעין רואה, אסור לאכול. תולעת שהעין לא רואה, מותר לאכול. לא, אז אני אומר, מה זה אומר? אני אומר את זה כדי להדגים את העיקרון שהגדרות של התורה, הגדרות סובייקטיביות אינן. למשל, יש שאלה בגמרא לגבי תערובת של מים חמים ומים קרים בשבת. הרי לחמם מים בשבת זה אסור, לקרר מים בשבת זה מותר. עכשיו, מה ההבדל בין לקרר מים לבין לחמם מים? איך מחממים מים? מערבבים מים קרים עם מים חמים. איך מקררים מים? מערבבים מים קרים עם מים חמים. תהיתי? אז זו אותה פעולה. אלא מה? אז יש דיון בגמרא, מה גובר? אם תטעה גבר או אילה גבר. כן? כלומר, האם מותר שיהיו מים קרים למטה ואתה שופך עליהם מים חמים, ואז הפעולה ההפוכה היא האסורה, או להפך? מחלוקת בגמרא. האם אילה הגבר, מה העליון גובר, או תטעה גבר, התחתון גובר. הלכה היא, תטעה גבר. זאת אומרת, שמותר לשפוך מים חמים בתוך הקרים, אבל אסור לשפוך מים קרים בתוך החמים. למה? כי התחתון הוא הגובר. עכשיו נשאלת השאלה, מה? אם יש רק טיפות בכוס למטה, זה סיפור אחר, זה עוד שאלה. עד כמה צריך לנגב את הכוסות או לא צריך לנגב את הכוסות? אבל נדבר פה על העיקרון. על העילה הגבר ותיטה הגבר, או עם הרבה מים בבת אחת, שזה גם כן דיון, בסדר. עכשיו נשאלת השאלה, למה שלא השתמשו במתחום כדי להכריע בדבר הזה? תשים מתחום, תבדוק. מה, איך בכלל חכמים נחלקו בדבר הזה? שימדדו. מה קר או מה חם. או יש שאלה בגמרא, האם מותר לשתות מים של מי גשם שנפלו בשבת, ביום השבת, או לא? יש שאלה אם נעשה פה שינוי במהות או לא. אם אתה אומר, מה יהיה בעיבה מבלה בליעז, זאת אומרת, שאם אתה אומר שהמים בתוך הענן הם בלויים, זאת אומרת שהם כבר מים שם, אז מותר, כי לא היה שינוי. אם אתה אומר ששם זה עדים ורק אחר כך נעשה מים, אסור. עושים לי דבר זה. נחלקו על המציאות פה. שיבדקו את המציאות. מה, הם לא היו בענן בחיים שלהם? הרי לא עלו על הרים? כלומר, זה לא שלא אי אפשר להגיע לעננים. הרי יושבי הרים יודעים מה זה ערפל. כן, אז מה התשובה? שהמחלוקת היא בהערכת המציאות, הערכה הסובייקטיבית של המציאות. איך להסתכל על המציאות? זאת אומרת שהשאלה, הפתרון המדעי לא יעזור לנו. זאת אומרת, יבוא איש מדע ויגיד לנו הגדרה מדויקת לפי שיטתו, זה לא יעזור לנו כלום. מובן? מה? כי זה בכלל לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים לדעת האם זה מים או לא מים מבחינתנו. איך אתה מסתכל על זה? או כמו למשל המחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי לבין חכמים, האם אורז מחמיץ או לא? שרבי יוחנן בן נורי אומר שאורז מחמיץ. וחכמים אומרים שאין לו מחמיץ. וההלכה היא שאורז לא מחמיץ. מה זה הלכה שהוא לא מחמיץ? תבדוק. תעשה מחקר מדעי, האם האורז מחמיץ או לא. זה כנראה בכלל לא אכפת לנו. אלא השאלה איך להסתכל על זה. אנחנו רואים שהאורז תופח, ואנחנו רוצים להבין, האם הדבר הזה זהה מבחינתנו למה שאנחנו רואים בקמח, חיטה, שתופח. בסדר? עכשיו, מה שהמהר"ל רוצה לומר, כן, שההסתכלות של רבי עזריה מן האדומים מרגיזה אותו בגלל שהיא מפקיעה את דברי חכמים מתוך התחום האנושי, מתוך התחום האלוהי. כאילו שמדובר, יש משהו דומה שנעשה, יש ספר מפורסם שנמצא בהרבה ספרי תורניות, נקרא חז"ל אמונות ודעות. כן? זה נקרא חז"ל אמונות ודעות. חז"ל בגדול, ולמטה כתוב אמונות ודעות. כלומר, ושם הספר הזה הוא גם כן ספר מלא מלא בחומר, שמסביר לך מגבוה, אני יושב באקדמיה, ואני אסביר לך למה רבי עקיבא אמר את זה. כן? עכשיו, זה לא שאין מקום להסברה הזאת בתור סיוע. זאת אומרת, אם אתה אומר, רבי עקיבא אומר את זה במצד קדושת, מצד תורניותו נאמר, ואז אתה מסביר עכשיו גם את הרקע של האמירה, זה בסדר. זה כמו שלמשל הרב קוק מסביר בשיר השיר, בפירושו לשיר השירים. רבי עקיבא היה רועה צאן, והוא אהב את הבת של כלבה סבוע, את רחל, והייתה אהבה רומנטית ביניהם. עכשיו, מה יגיד החוקר? אומר הרב קוק, הוא יגיד, בגלל זה הוא אמר שיר השירים קודש קודשי. זה בגלל שהוא לא מבין שאצל רבי עקיבא, אהבת השם ואהבת האומה ואהבת אשתו, זה מתחבר לישות אחת. אז החוקר מודד לפי קטנותו, שהוא לא מסוגל להשיג יותר מאשר אהבה רומנטית של רועים, כך הוא מודד את כל אמירותיו של רבי עקיבא. כלומר, הוא משפיל במקום לרומם. אבל אם אתה בא לרומם, אז אפשר גם להגיד שאהבתו לבת כלבה סבוע לימדה אותו אהבת השם. כן, מה רצית?
לכן
זה נכון שבגלל שאני רב אני אומר את זה. כן, מה אתה רואה? זה לא נכון. רואים ועודך. אלא מה, אנשים פשוט לא יודעים מה זה הגעלה. יש בליעה. כלי זה, זה כלי זה, כלי ברזל, זה דבר שבולע.
איך רואים את זה?
אתה שמעת על התפשטות המתכות? דבר עם כל מהנדס בניין.
כן?
כן,
ודאי.
זה מתפשט, נכון. אז התפשטות זה הבליעה.
פשוט מאוד.
למה זכוכית לא בולעת? כי לא מתפשטת. לא. אם מקדם ההתפשטות שלה, נגיד, הוא מאוד 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 נמוך. מבחינתנו, לא מעלה ולא מוריד. מה? הרמב״ם אומר שזכוכית בולעת. קצת. כולם מסכימים שהזכוכית, אין חומר שלא בולע בעולם. אלא שמקדם הבליעה שלו, גם מקדם ההתפשטות שלו, הוא מאוד מאוד קטן. כך שהשאלה אם הוא זניח או לא, מבחינתנו.
אבל גם זה דבר שלא, שרואים בעין מזוינת את ההתפשטות.
כן, כן, מסופר אחד מבעלי התוספות, הרי כתוב בגמרא ככה, שבית שאור אי אפשר להגעיל לפסח. בית שאור אי אפשר להגעיל. למה? כי הוא תמיד ממשיך להחמיץ.
מה זה
בית שאור? הוא יסביר לך, כי הרי הוא לא שאל מה זה בית שאור.
בית שאור?
כן.
הוא מאמין שזה איפה שמאחסנים את החיטים או משהו כזה, שעושים איזה כלי או משהו.
ומה, זה מה שזה יחמיץ?
זה
בלע. למה זה יבלע? אתה יודע מה זה שיעור בכלל?
שיעור?
כן. שיעורים? מה פתאום? שיעור. אני אמרתי שיעור? כשאתה קורא בתורה, כי כל שיעור וכל דבש, אתה אומר? לא תקטירו? או בכל שיעור. אז למה אתה בכלל לא שואל? פשוט, זה מה שקורה כשאני אומר באפר. אני מעריך שזה הכוונה הזו. בשביל מה יש פה מי שמלמד? כן, שאור זה המחמצת, זאת אומרת, לוקחים חתיכת בצק, מניחים אותה כמה ימים מעל התנור, היא מקבלת כל מיני מיקרואורגניזמים, מכניסים את זה לתוך העיסה, וזה מה שמחמיץ את העיסה. הכלי שבו שמים את השאור נקרא בית שאור. בסדר? עכשיו, אי אפשר להגיל אותו. כלומר, לפסח זה לא יעזור. אסור לך להשתמש בזה בפסח.
לא חיממו את זה בצורה
רצינית. זהו, לא חיממו, אבל אישהו. נכון? זה כמו כבוש, כבוש ארוך ממושה. אז אחד מבעלי התוספות רצה לבדוק את הדבר הזה. והוא ניקה את בית השיעור שלו, הגעיל אותו, שטף אותו, מרק אותו, קרצף לו את הצורה. בסוף, אחרי שהוא גמר את כל זה, שם שם חלב. והחלב החמיץ. כלומר, זה נשאר בלוע. לא, לא, כלי ממתכת. לא, אבל החמיץ על המקום, כמו שהיית שם לימון, כמו ששם לימון, שבחלה מיד הוא מחמיץ, מתגבל. טוב, אפשר להמשיך? לא יאכל אדם, זה אגב אחת הסיבות שכדאי ללמוד מסכת חולין. מסכת חולין והלכות איסור והיתר, הן הלכות שמפגישות את האדם עם הממשיות של החיים. גם הלכות שבת. כלומר, אתה נפגש עם הריאליה, ממש. אין? מה זה תערובת, פתאום טיפה של חלב שנפלה לתוך חתיכה של בשר. כלומר, אתה נמצא בממשות של החיים ולא בתיאוריות. אין? זה הסיבה שפעם הרבנים היו גם השוחט של המקום, וגם מי שהיה רוחץ את המתים, וגם מי שעשה את הבריתות. הכל. הרב עשה הכל גם בבחינה הפיזית. וגם כתב את הגט, והיה הדיין. כלומר, בעצם הרב בימי קדם היה אישיות מלאה, שבאה במגע עם כל תחומי החיים. וימינו נהיו מקצועיים. היום יש לך למשל בית דין לענייני אישות, בית דין לענייני ממונות, בית דין לזה, הכל נפרד. אתה רואה אצל הראשונים, גדולי ישראל, מתקופה, מימי הביניים, אתה רואה ש... אין דבר שלא יתעסקו בו. זה חלק מההכשרה. וזה גרם שהם גם נכנסו לתוך החיים של האנשים, ידעו לפתור בעיות של... לא, איך הם, איפה הם למדו לפתור בעיות של שלום בית, למשל? מרוב ההתעסקות ההלכתית בדברים האלה, אז הם גם באו במגע עם החיים עצמם. למשל, פעם בחור ישיבה, אם נאמר שהייתה ישיבה, הוא לא היה בפנימיה, נכון? לא היו פנימיות בישיבה. אז איפה הבחורים היו חיים? אצל המשפחות. ואז הם ידעו, מה זה שבעל יכול להריב עם אשתו? אז כשהוא נהיה אחר כך רב, הוא ידע איך לטפל בזה. בימינו, הבחור נמצא בישיבה, שמור כמו אתרוג, משהו, 15 שנה. אחר כך, יום אחד, הוא נהיה רב של איזשהו מקום. פתאום, הוא שומע שהבעל יקע את אשתו, הוא לא יודע איך מטפלים בזה. טוב, הלכה ב'. מה? מה אתה מתכוון?
זאת אומרת שאם אנחנו
אומרים שהרבנן בתקופה ההיא
היה להם
איזשהו אילך
רוח מסוים ולפעמים
לא אילך רוח, אז הם עסקו
הלכה לפי פרשנות מסוים שהם פסו את השימוציות. לא הבאתי אם אתה רוצה.
אני
רוצה להגיד שלאו דווקא העניין הפיזי של מתכת מתחשבת או מתחשבת,
כן, אלא עצם העובדה שזה עניין רוחני יותר, ונתון לפרשנות מגוונת יותר. נו, זו,
אז פה אין לך בכלל אמת מידה, ויכול להיות שבשביל...
למה, אין
אמות
מידה בתחום הרוחני?
שבתקופה מסוימת אמת מידה רוחנית הנפשית הייתה מסוימת, ואז
פוסקים הלכה
כזאת, ובאמת מידה של היום אתה פוסק הלכה אחרת.
אז זה יכול להיות.
בלי שום קשר,
כן, זה יכול להיות.
דברים פיזיים וטכניים.
כן, זה יכול להיות.
אז בכלל
זה יכול להיות. טוב, הלכה ב'. כן, אמרתי לך, זה יכול להיות. טוב, הלכה ב'. לא יאכל אדם עד שתתמלא קריסו. כלומר, אל תאכל יותר מדי. אל תאכל אלא אם כן אתה רעב. אבל עכשיו שאתה היית רעב, כמה תאכל? תאכל קצת. אלא יפחות כמו רביע מסובעתו. אני לא יודע איך מחשבים דבר כזה, אבל ככה כתוב. כן, כלומר, אתה צריך, אני שלושת רבעי שבע. איך, אתה שבע? 75%. איך מחשבים דבר כזה? אני לא יודע. ברור, יותר כוונה שהוא מעריך שאם הוא היה רוצה לסבוע, היה אוכל כך וכך, הוא אוכל שלושה רבעים מהכמות שהוא היה רוצה לאכול כדי להיות שבע. כלומר, זה טוב להיות קצת רעב. למה? זה שומר על ערנות, על צלילות הדעת. כן, אם אדם אוכל יותר מדי, אז הוא מטושטש. יש העדים העשנים העולים מן האצטומקה. כן, מה אתה אומר? כן. אז מה, זה לא בעל תשחית? זה מה שאתה אומר, זה באירופה. שבאירופה, הרקובה, דרך ארץ, זה שאדם לא גומר את הצלחת שלו. ככה זה באירופה. מה? אבל איך הוא ישאיר את זה בצלחת? לא חבל? לא, שלא ישים כל כך הרבה בצלחת, שישים פחות. עכשיו, במזרח זה בדיוק הפוך. אם אתה לא גומר את הצלחת, אז זה לא מנומס. ואותרת בצלחת המרכזית, לא בצלחת שלך. אני לא יודע מה זה שבירת תאוות אכילה. לא יודע מה זה הדברים האלה. התורה היא לא מזוכיסטית. אני יודע שיש ספרים שכתבו את זה, אבל זה פשוט נגד רוח התורה.
סתם.
מה? ויותירו, אתה מותיר, שאתה לא... יש לך, זה הברכה. מה? טוב, לא. בסדר, הסבר. אז אני לא מסכים עם זה. אני
לא
מסכים.
זה
אני מסכים איתך. זאת אומרת שמצד הבריאות צריך להשאיר, לא מצד שבירת תאוות אכילה. ואני אסביר למה. כי תאוות האכילה איננה דבר רע, אלא ההתמכרות לתאווה הזאת היא הרע, שהאדם לא יכול לשלוט בעצמו. אבל התאווה כשלעצמה איננה דבר רע. צריך לזכור את זה. ולא ישתה מים, אני יודע, אולי לא שמעת ככה במקומות אחרים, אני אעשה, אבל באת לא לשמוע מה שאתה רגיל לשמוע. טוב, ולא ישתה מים בתוך המזון, אלא מעט. ומזוג ביין. כן. היין, הרמב״ם סבור, ורואים את זה בכמה מספרי הרפואה שלו, שהוא סבור שהיין זה בריא. אל ככה טוענים שאומרים הקרדיולוגים שקצת יין זה טוב גם ללב. אבל יש אומרים שהדבר הזה בעצם הופץ על ידי יצרני היין בצרפת. אז אני לא יודע איך להתייחס. אבל הרמב״ם בעצמו כותב בהנהגת הבריאות, יש לו ספר הנהגת הבריאות שהוא כתב בשביל הבן של סלח א-דין שהיה מלך בסוריה, הוא כותב לו שהיין זה טוב. אבל מה הוא כותב? הבעיה שהוא המוסלמי, המלך ההוא. אז הוא אומר לו, ויש עוד דבר שאלמלא הדעת הייתי אומר לכבודו שמן הראוי, אבל כמובן מאחר וכבודו הוא חסיד, ודאי שלא, זה זה, אבל שם אחרי שהוא, כל העזרה הזאת הוא כזה פרק שלם בשבח היין. כן. לא? מה זאת ביה? מה? לא, 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 אז הוא אומר, לא לשתות הרבה מים, אבל בשביל היין, בשביל המים עצמם, זה טוב.
יש איזה פסוק בשלי,
ונובח,
היין פרי.
כן? אה, כן, ויין, לא, לא, ינובב בתולות, משהו כזה, נכון? יש כמה פסוקים בשבח היין. כן, גם בספר שופטים, החדלתי את ראשי, אב שמח, אלוהים ואנשים. וכשיתחיל המזון להתעכל במעב, שותה מה שהוא צריך לשתות. אגב, זה נכון גם לבחינת הרפואה של ימינו, כי המים מטביעים את האנזימים. והאנזימים לא יכולים לפעול, כלומר, גורמי העיכול לא יכולים לפעול אם הם מהולים במים. אז אם אין הרבה נוזלים, זה עוזר. כן, מה אתה אומר?
מה? הרב מתכוון שיהיה מיץ?
מה זה? מזוג, כמה? אני לא יודע. קצת. קצת. כן, זה נכון, זה נכון. לכן, אני לא יודעת כמה אפשר ללמוד מהרמב״ם. אנחנו מה שלומדים פה זה הלך רוח. כן? אנחנו לא לומדים פה הלכות.
למה היין שלה זה יותר חזק משלהם?
ככה זה.
מה
אני
אשם?
הזיתים של היום, הזיתים של פעם, כן. זה נכון, תודה. כתוב בגמרא. שהיין של ארץ ישראל הוא יותר חזק ולכן הוא צריך מזיגה. לא, 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 לא,
לא, אבל יש כמות מסוימת
של תשיסה
שאתה יכול להגיע על
ביין
14%
ולכן
זה חומץ. אז
אם אתה
יודע,
אם שותים
14%
יין
גם בארץ,
אני לא יודע בדיוק על איזה יין דיבור. וכשיתחיל המזון להתעכל במעב, שותה מה שהוא צריך לשתות ולא ירבה לשתות מים אפילו כשיתעכל המזון, ולא יאכל עד שיבדוק. היום למשל אומרים שצריך לשתות הרבה, שהמים זה לא מזיק לגוף כלל, אלא ההפך, זה מנקה. הנה, אתם רואים פה דוגמה של סטייה מהרמב״ם. ולא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה שמה צריך לנקבה. כלומר, צריך קודם כל ללכת לשירותים. לא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה, עד שיתחיל גופו לחום. או, זו הסיבה למשל שבמכון מאיר עד האוכל יורדים במדרגות כדי לחמם את הגוף. כן? יורדים שם שתי קומות כדי לחמם את הגוף. או יעשה מלאכה או יתייגע ביגע אחר. כללו של דבר יענה גופו ויגע כל יום בבוקר. כלומר, התאמנות, קוראים לזה, התאמנות בוקר. עד שיתחיל גופו לחום וישקוט מעט. כלומר, לא, אל תאכל מיד שגמרת את ההתאמנות. תירגע כמה דקות, וישקוט מעט עד שתתיישב נפשו ואוכל. יענה, קצת ללמוד קצת את הגוף. לא, לא, יענה הכוונה עינוי. כלומר, קצת פעילות גופנית, זה עינוי, כן? זה קשה. מה, אדם יותר קל לנוח מאשר להרים משקולת, נכון? אז זה עינוי מבחינה מסוימת.
זה יותר קל גם לנוח מאשר ללמוד.
יותר קל לנוח מאשר ללמוד. כן, נכון. אני מוכר, כן. אבל הבעיה היא שאם אתה כל הזמן יושב על כיסא, במיוחד אנשים שהפעילות שלהם היא פעילות לימודית כל היום, כגון בחורי ישיבה או סטודנטים וכדומה, או אנשי מחשבים, אז אצלם ההתאמנות היא הכרח. אם אין התאמנות זה גומר את הנפש גם, לא רק את הגוף. כן. וישקוט מעד עד שתתיישב נפשו ואוכל. ואם רחץ בחמין אחר שיגע, כלומר עשה מקלחת, הרי זה טוב. ואחר כך שוהה מעט ואוכל. יש פה סדר משהו מסודר. כן? כלומר, אתה קם בבוקר אחרי התפילה, אתה עושה קצת התאמנות, קצת נח, מקלחת, אוכל ארוחת בוקר. לא, כמה זמן לוקח כל הסיפור הזה? למה? 5 דקות התאמנות. לא, יש. 5 דקות התאמנות, אפשר לעשות הרבה דברים בחמש דקות. אם כל יום 5 דקות התאמנות, אתה סופר בריא. אחר כך אתה מתקלח, כמה זמן קרה? עוד 5 דקות, ארוחת בוקר, עוד 5 דקות, תוך רבע שעה גמרת.
זה דבר על הבוקר פה?
כן, ודאי. בבוקר, כתוב, מפורש. ג' לעולם כשיוכל אדם, ישב במקומו או ייתה על סמול. אבל לא בעמידה. לאכול בעמידה זה לא בריא. ולא יהלך, למה על שמאל ולא על ימין? שלא יקדים קנה לבשת. כן. זה דרך האכילה הקדמונית, שאנשים היו מסבים. כן? היו...
צורת הישיבה.
כן, צורת הישיבה, לא, לא על כיסאות כמו שלנו, אלא היה מין מיטות כאלה, או מין חצי מיטה כזאת, שאדם היה מניח את עצמו בצד אחד, ואוכל, או שותה. כן? ולא יהלך, ולא ירכב, ולא ייגע, ולא יזעזע גופו, ולא יטייל, עד שיתעכל המזון שבמעיו. וכל המטייל אחר אכילתו, או שיגע, הרי זה מביא על עצמו חולאים רעים וקשים. כלומר, העיכול, למה זה ככה? כי כשבדם שאדם מעכל, כל מערכת אדם מתרכזת באזור הקיבה. ואז שאר האיברים נחלשים. אז אם אתה מפעיל את שאר האיברים, אז הדם זורם אל האיברים, ואז איננו מעכל כראוי. זהו, אז הגמרא אומרת שצריך קצת ללכת. מעניין, הרמב״ם לא הביא את זה. אז או שהוא חולק על זה, או שהוא לא מתכוון ליד כדי כך. זאת אומרת, הגמרא אומרת שאם אדם ישן במקום שבו הוא אכל, בלי שהוא קם, זה גם כן מביא עליו חולאים. אז צריך קצת לקום. לכן, שאפילו הלכה, כשמעכלים אצל מישהו, לוקחים לו את הרהיטים, הוא צריך לשלם חובות. יש איזה מינימום שצריך להשאיר לו. אחד מהדברים שצריך להשאיר לו זה 2 מיטות. למה 2 מיטות? הגמרא אומרת, אחת שהוא אוכל עליה, ואחת שהוא נח עליה. שאת הגמרא, למה שהוא לא ינוח על המיטה שעליה הוא אוכל? הגמרא לא, כי הוא צריך ללכת כמה צעדים. אם לא, זה לא בריא. אז שמה תגיד, אז שיקום. יעשה סיבוב, יחזור לאותה מיטה, נכון? אבל זה לא כך. וישים האדם יודע שהוא ישנה לאותה מיטה, אז הוא מתפתה להישאר. לכן הלכה היא שמשאירים לו 2 מיטות. מה? כן, או משהו אתה אוכל, אחר כך בוא, לקפה נלך ללובי, נכון? כן. דלת. היום והלילה 24 שעות. די לו לאדם לישון שלישן, שהוא 8 שעות. שזה, אתם רואים, זה הרבה יותר מה שישנים היום. אנשים ישנים פחות מ8 שעות היום. 6 שעות, 7 שעות. גם צרפים, מנוחת צהריים. אבל הרמב״ם הוא לא כזה, הוא אומר, צריך לישון 8 שעות. לא. לא, לא, זה לא ככה. די לא, אפשר קצת פחות, זה נכון, אבל אנשים אמרו לי שהם ניסו את זה, לישון 8 שעות, כמו שהרמב"ם אומר, ואז ראו שפתאום יש להם צלילות הדעת בלתי רגילה, שהלימוד הרבה יותר ברור, ובכלל, המצב רוח, הכל אחרת. אז אולי אפילו אפשר קצת לישון יותר, ואחר כך אתה יכול לפעול כמו בן אדם. אגב, בואו נעשה חשבון. מה עושה בחור ישיבה? נגיד שהוא ישן 8 שעות, ניתן לו 8 שעות של הרמב״ם. משהו. כמה זמן הוא מתפלל 3 התפילות ביחד? שעתיים. ושלוש ארוחות, ושירותים. כן? שעה. אין לו שעה. שעה. מה? זה לא... לא. יותר? שעה וחצי. שעה וחצי? שעה וחצי. אז כמה הגענו? 11.5 שעות. עוד קצת סטלבט, קצת טיול, קצת לשאוף אוויר, עוד 0.5 שעה, נכון? אז 12 שעות. כמה זמן נשאר לו? 12 שעות ללמוד.
להורים
כל זה תכניס בתוך הזה. סך הכל, יש לך 12 שעות שאתה יכול ללמוד. זה אמור. עכשיו, כל יום אני אומר, כל יום 12 שעות. אז אנשים אומרים, אני לא מספיק ללמוד את זה, ולא הספק ללמוד את זה, ולא גמרתי כוזרי, ולא גמרתי את המשניות, ולא גמרתי תנ"ך, ולא גמרתי... איך זה יכול להיות? מה זה בטלנות הזאת? ואני איתך לארג'. אני, מה? לא, זה לא נכון. זה לא קשה להתרכז 12 שעות, אם אתה יודע ללמוד כמו שצריך. יש זמן של לימוד, יש זמן של חזרות, יש זמן של סדרנות, זמן של מחשבה. כל זה לימוד. לא? מה יש לעשות חוץ מזה? אז מה? קשה לך להתרכז? אני מוריד לך שעתיים, 10 שעות. איך אני בשבילך? 10 שעות. 10 שעות של לימוד ביום. אגב, היה יהודי אחד הנציב מבולוז'ין, הוא היה לו בין 20 שעות. בסדר, יש אנשים יחידי סגולה, אני לא בא להגיד שכולם ככה, אבל הוא באמת היה לומד 20 שעות ביום. לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל ככה הוא עשה. הוא כותב, הוא תמיד הוא חותם העמוס בעבודת הישיבה, כי הוא גם היה ראש ישיבת וולוז'ין חוץ מזה. כן. אז, אבל היו אנשים בוולוז'ין, מצוי מאוד, אנשים לדעו 16 שעות, 18 שעות, 12 שעות, יש לדעת, כלומר, מי שהיה חלש היה לומד 12 שעות ביום. כן. אז בקיצור, אגב, היו נותנים ציונים, חצי מתמיד, שליש מתמיד, רבע מתמיד. אז בקיצור, אני לא מבין את כל התירוצים שיש לבחורי ישיבה, שלא הספקתי לגמור את זה ולגמור את זה. טוב, הלכה, מה? איך ישנת לפני כן, אתה מכוון?
יום לפני כן.
בסדר, גם זה, הם מסברים שהחפץ חיים, ככה בישיבה שלו, כשהוא רואה תלמיד שנשאר הרבה זמן בלילה, אז היה שולח אותו לישון. הוא אומר, הוא שמור שטן מלפנינו ומאחרינו. הוא אומר, שטן לפנינו, זה שטן שאומר, אל תלמד תורה. והשטן עומד לפניך. והשטן מאחרינו אומר, תלמד, תלמד, תלמד הרבה. האם הרמב״ם ישן 8 שעות? מן הסתם שכן. השאלה היא מתי. היו לו תקופות בחיים שגם לתורה הוא לא למד. למשל, כשהוא היה במצרים, כשכתב אליו רבי שמואל בן טיבון, הוא אמר לו, אני עכשיו מתרגם את הספר שלך, מורה נבוכים לעברית. הוא היה שואל אותו שאלות, שואל איך מתרגמים את זה, מה אתה אומר את זה, מה צריך ללמוד כדי להבין את הפרק ההוא, וכולי, הרמב״ם היה עונה לו. ואז הוא אמר לו, אני רוצה לבוא אליך למצרים. צריך להבין, באותם הימים לבוא מצרפת, דרום צרפת, פרובנס, לעבור את הים התיכון, שהיה מלא בשודדי ים, בזמן מלחמות הצלבנים, בין המוסלמים לנוצרים וכו', זה היה פשוט טירוף. אבל אמר לו רבי שמואל, אני רוצה לבוא, אני רוצה לבוא כדי ללמוד אצלך. אמר לו הרמב״ם, אל תבוא. כי אם אתה תבוא, לא יהיה לי זמן בשבילך. למה? אני בבוקר קם, אחרי שהתפללתי, אני יוצא אל קהיר, אל בית הסולטן, ואני מטפל בסולטן. אחרי שגמרתי לטפל בסולטן, אני מטפל בנשים של הסולטן, ואחרי שגמרתי, אני מטפל בשרים של הסולטן, אחר כך בנשים של השרים, אחר כך בעבדים והשפחות של ארמון המלך, וכשאני גומר, אז אני חוזר הביתה, זה כבר צהריים, אני אוכל דבר מה, ואז יש תור שלם של כל החולים של קהיר שמחכה לי. וכך עד הלילה, וכך כל יום, ורק בשבת, כשאני שוכב על מיטתי, קוראים לפניי בספר. זה מה שאני יכול לעשות. לכן לא יהיה לי זמן לפתח. עכשיו, אתם מתארים לעצמכם היום, אחד מגדולי ישראל, שאומר, אין לי זמן ללמוד תורה כי אני מתפרנס. עכשיו, כולם יגידו, מה, אבל אנחנו צריכים ללמוד תורה. מה, וכי הרמב״ם היה בטלן? אז היו תקופות של בחיי הרמב״ם שבאמת הוא לא יכול היה לעשות כלום. אבל הוא כותב בעצמו באחד מאגרותיו שהוא לא יודע מה זה עצלות, כי זה מעולם לא קרה לו. אתם יודעים איך הוא כתב את הפירוש שלו על המשנה? אתם לא יודעים? או על גב של גמל, או של חמור, או מסתתר במערה, או בסיפון של האונייה. זה איך שהוא כתב את הספרים שלו, את הפירוש של המשנה. עכשיו, בכל זאת, במשנה תורה זה קצת אחרת. משנה תורה הוא כתב אותו, כנראה בסתר, ככה, אומרים ככה, לא יודע, ישר, על כל פנים, הסתגר מן העולם 10 שנים. עכשיו, 10 שנים כתב את הספר הזה, ויש אפילו אגדה, שמספר אותה אחידה, שאחרי 10 שנים, שהוא ישב על שולחנו וכתב את הספר, כשהוא גמר את הספר, הוא הרים את הראש, וראה מישהו שלוחץ לו את היד, וזה היה משה רבנו. הסיפור הזה הוא אמיתי? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מה? כן, אז אני אגיד לכם. אומרים ככה, החסידים, שאלו את אחד הגדולים, שאלו את הרבי מקוצק, האם כל הסיפורים שמספרים על הרבי זה נכון? אז הוא אמר, מי שמאמין בזה הוא טיפש, אבל מי שלא מאמין הוא אפיקורס. אז תבחר מה אתה מעדיף. טוב, אז באמת הוא גמר את התקופה שהוא כתב את המשנה תורה, זה התקופה שקטה בחיים שלו. סך הכל נגיד 10 שנים, אז הוא כתב, כמה פרקים יש בכל המשנה תורה?
1,000
בדיוק, בדיוק 1,000. אז זאת אומרת 100 פרקים לשנה, זאת אומרת פרק כל 3 ימים. כל 3 ימים גמר פרק. לא ילחיץ את עצמו יותר מדי. טוב. ואז הוא גמר, הוא היה בן 33. הוא התחיל בגיל 23, גמר בגיל 33. ואחר כך היו לו עוד 3 שנים שקטות. עד שמת האח שלו, ואז לא הייתה לו פרנסה. ואז התחילו הבעיות. טוב. הלכה. דלת. אנחנו באמצע דלת. כן. היום ולילה 24 שעות. די לו לאדם לישון שלישן שהוא 8 שעות, ויהיו בסוף הלילה. עד שתהיה מתחילת שנתו, עד שתעלה השמש, 8 שעות, ונמצא עומד ממיטתו קודם שתעלה השמש. זאת אומרת שאם השמש עולה ב-6 בבוקר, הוא צריך לקום ב-5:30, נגיד ב-5:15, ואז הוא הלך לישון 8 שעות לפני זה. נכון? מה? מה? 9:15, בסדר, מה חישון 7:15? ממילא הרי אפשר לראות כלום בלילה, לא? זה לא כמו היום שיש לך, שהרסו לנו את, את השעון הביולוגי. הלכה, לא ישן אדם לא על פניו ולא על עורפו, אלא על צידו. בתחילת הלילה על צד שמאל, ובסוף הלילה על צד ימין. כן, אפשר לשאול את זה, ודאי. מה? לא, לא, אפשר לדעת, אפשר לדעת. אבל תראה, אבל מתחילים ככה, אם יצא לך שאתה מתעורר בסוף הלילה, אז נפור על צדים. ולא ישן סמוך לאכילה. אגב, גם הרופאים בכלל לא אומרים את הדבר הזה, שזה לא טוב לישון לא על הפנים ולא על הגב, אלא צריך לישון על הצד. ולמה דווקא צד שמאל קודם? יש גם זה, אבל גם שהלב נמצא מצד שמאל והכבד מצד ימין, והכבד מחמם את הלב, ככה אומרים, שזה הלב. טוב, לא יודע.
במערכת
ולא ישן סמוך, אז מעניין שפה הרמב״ם אומר את הדברים האלה מצד הרפואה. יש גם נודעים טעמים מצד הצניעות, אבל פה רואים שהרמב״ם יכניס את זה בתוך הלכות בריאות. ולא ישן סמוך לאכילה, ואל תאכל ומיד תלך לישון, כי אז יש הצטברות של רעלים בתוך הגוף, אלא ימתין אחר אכילה כמו 3 או 4 שעות, ולא ישן ביום. בשבת? למה בשבת זה בעיה? אז זה מה, ברכת אבי. עכשיו, בזה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין המקובלים. הרמב״ם אומר שלא לישון בשבת. בהלכות שבת הוא אומר את הסדר של לימוד של עבודת האדם בשבת, הוא עושה שם סדר, מה עושים כל יום בשבת? אין שם שינה. חוץ מאשר בלילה. והמקובלים אומרים שצריך לישון בשבת אחרי סעודה שנייה, מיד אחרי סעודה שנייה ללכת לישון. בשעה זה עליית הנשמה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה. האריז"ל אמר שמה שלומדים בזמן השינה של ליל שבת בצהריים זה יותר ממה שאדם לומד במשך כמה שנים. אז יש ערך לדבר הזה. טוב, זה מחלוקת, זה בכלל באופן כללי אצל הרמב״ם הרעיון של קדושת הגוף לא קיים, רק שלא יפריע. אצל המקובלים יש גם עניין של קדושת הגוף, ולכן יש גם סיגופים לגוף כדי לגלות, לחשוף את הקדושה שבו. כן, הלכה, וואו, דברים המשלשלים את בני המעיים, כגון ענבים ותאנים ותותים ואגסים ואבטיחים ומיני הכישורים ומלא מלפפונות, אוכל אותם האדם בתחילה קודם אכילה. כלומר זה נקרא סלט, סלט חד. אתה קודם כל אוכל דברים רטובים המשלשלים, האדם אוכל אותם תחילה. בכלל צריך לקחת את הדברים הקלים תחילה ואת הכבד אחר כך. ולא יערבם עם המזון אלא שוי מעט עד שיצאו מבטן העליון. מה? לא יודע מה זה בטן העליון, יכול שזה הכוונה לקיבה. ואוכל מזונו, למה לא? בגלל שלא לערב, שוב, לא להוסיף יותר מדי רטיבות למאכלים הכבדים, כדי שמיצי הקיבה יפעלו עליהם כראו. ודברים שמאמצים את בני המעיים, כלומר שגורם עצירות, כגון רימונים ופרישים. מה זה פריש? לא, חבושים. חבושים, פרונץ', נכון? לא יודע, אבל פרישים רגילים להסביר שזה החבושים, כי דווקא שזיפים הם דווקא משלשלים, אז קשה לומר שזה הכוונה של הרמב״ם. ותפוחים וקרוסטומולים. מה, קרוסטמל? כן. אוכל אותם תכף למזונו ולא ירווה לאכול מהם. כשירצה... מה? אחרי אוכל, כן. כשירצה אדם לאכול בשר עוף ובשר בהמה כאחד, אוכל בתחילה בשר העוף. אתם רואים זה אותו עיקרון, שלוקחים את הקל קודם, אחרי זה את הכבד. וכן, ביצים ובשר עוף, אוכל בתחילה, ביצים. בשר בהמה דקה ובשר בהמה גסה, אוכל בתחילה בשר דקה. לעולם יגדיל אדם, דבר הקל ומאחר הכבד. אז בצלחת שמו לך קצת ירקות, קצת אורז, קצת בשר. מה אתה עושה? אכלת ירקות, אחרי זה האורז, אחרי זה הבשר. אבל בירכת המוציא לפניכם, לא? טוב. בימות החמה. אוכל מאכלים הקרים ולא ירבה בטבלים. כלומר, כן, בדבר מטובל.
תבלינים הכוונה?
כן, כן. ואוכל את החומץ. מה? כלומר, לוקח לחם, שם בחומץ ואוכל. גושי הלום וטבל פיתך בחומץ. נכון? נאמר ברות. מה? כנראה. לא יודע. ובימות הגשמים אוכל מאכלים החמים. כלומר, בקיץ אתה אוכל קל. אז מה עושים בשבת ביום קיץ חם? יש מצווה לאכול חם בשבת. ואתה רוצה דווקא לאכול בשר קר. מה אתה עושה? מותר, אבל אז אתה צריך לשתות קוסטה, שיהיה דבר אחד חם בשבת. מצווה לאכול או לשתות משהו חם בשבת. ובימות הגשמים אוכל מאכלים החמים ומרבה בטבלים, ואוכל מעט מן החרדל ומן החלקית. זה סוג של חריף כזה, כנראה פלפלית, מה שאנחנו קוראים פלפל חריף. ועל דרך זו הולך ועושה במקומות הקרים ובמקומות החמים, בכל מקום מקום ראוי לו, כלומר לא רק לפי העונה, גם לפי המקום. זהו, אחר כך יש לנו פה רשימה של דברים שנמשיך בפעם הבאה, בעזרת השם, ברוך שלום.